שם אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, לפני פרשת ויקרא, לפני ראש חודש ניסן, מתקרבים כבר לחג הפסח. נדבר היום על פרשת ויקרא, ומתוך פרשת ויקרא באופן מפתיע נגיע לצפון ברך, כן, לאפיקומן. הרי בסימני לסדר קדש ורחץ וכו', יש לנו לקראת הסוף צפון, שזה אפיקומן, ברך, ברכת המזון, הלל ונרצה. ואנחנו נגיע היום בעזרת השם מתוך פרשת ויקרא לצפון ולברך שבא בעקבותה. בואו נתחיל ביחד מקור א' ויקרא פרק א', ושחט אותו את קורבן העולה ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. הפסוק הזה אנחנו אומרים אותו בקורבנות שלפני הודו להשם קירו ושמו בתפילת שחרית, אומרים את הפסוק ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. אומר רש"י, מה זה על ירך המזבח? מה זה? זה בן אדם? יש לו רגל? מה זה ירך המזבח? אומר רש"י, על ירך המזבח, על צד המזבח. מאוד מעניין. כלומר, השחיטה היא לצד המזבח ולצד צפון. דיברנו בעבר על רוח צפונית, היום נעסוק בעמקות חדשה בעניין. צפונה לפני השם, ואין צפון בבמה. כלומר, לפני שהיה בית המקדש, והיו מקריבים בבמות בכל מיני מקומות בארץ, אז אין צפון בבמה. כלומר, לא צריכים לשחוט בצפון כששוחטים בבמה. אומר התורה תמימה, כאן במקום, מערת צדי ג', למה בבמה אין שחיטה בצפון? משום דבמת יחיד אינו נקרא לפני השם, שלא הייתה השכינה שורה שם. שימו לב, אומר לנו צפונה לפני השם, צפונה בגלל שיש פה השראת שכינה. אז לפי זה יש משהו בצפון. אז אומר עוד פעם, על צד צפון דיברנו, אבל צריך להבין מה העניין המיוחד פה בצפון. צפונה לפני השם, ואין צפון בבמה. למה? ואומר לנו תורה תמימה, כי לא הייתה השכינה שורה שם. אז לפי זה צפונה לפני השם, יש פה עניין של השראת שכינה. אומר אבן עזרא, על ירך המזבח מחוץ. שימו לב לדגש על אבן עזרא. על ירך המזבח מחוץ. גם רש"י אמר, על ירך המזבח על צד המזבח. צריך להבין למה זה מודגש על הצד. תגיד בצפון. לא, צד המזבח. על ירך המזבח, אומר אבן עזרא, מחוץ. וכן ירקתי צפון, הפסוק בתהילים עם חטא, כפי שתכף נראה, כי רבים טעו ואמרו שמגדל ציון היה בתוך ירושלים. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אומר לנו אבן עזרא, על לשון ירקתי צפון, וכמו אצלנו פה על ירך המזבח, צפונה לפני השם, זה לצד המזבח, מחוץ למזבח. איזה פסוק זה ירקתי צפון? על מה הוא מדבר? תהילים עם חטא, מונח לפניכם על הדף, יפה נוף מסוס כל הארץ, ציור של ירושלים, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב. אומר רש"י, מה זה ירקתי צפון? ירך המזבח צפונה. כלומר, מה שנקראת ירושלים או הר ציון, ירקתי צפון, זה על שם ירך המזבח צפונה, ששם שוחטים חטאות והאשמות. ומי שהיה עצב, כן, קודשי קודשים שחיטתם בצפון, ומי שהיה עצב על עבירות שבידו, מביא חטאות ואשמות, הוא מתכפר לו, והוא יוצא משם שמח. הוא אומר, למה יפה נוף מסוס כל הארץ? הר ציון ירקתי צפון, בגלל אותה ירך המזבח צפונה לפני השם, ששם היו שוחטים את הקודשי קודשים, עולה חטאות, אשמות, אז אדם מתכפר לו חטאיו, ועל זה הוא בעצם יוצא משם שמח. אומר רד"ק, וכן ואסב בהר מועד בירקתי צפון. כלומר, זה הנביא ישעיהו, כפי שתכף נראה, מדבר על מלך בבל, ולכאורה זה על נבוכדנצר, והוא אומר, אתה חשבת, אמרת בלבבך, כן? ואסב בהר מועד בירקתי צפון, וממעל לכוכבי אל, שזכר שם, אומר הדק, ומשל על ישראל. מה הפסוק? בואו נראה אותו, מונח לפניכם, ישעיהו י"ד, ונשאת המשל הזה על מלך בבל. ואתה אמרת בלבבך, ממעל לכוכבי אל ערים כסאי. אז אמר לנו רד"ק, כוכבי אל זה עם ישראל, ואתה רצית להרים את הכיסא שלך מעל עם ישראל, ואשב בהר מועד, ורד"ק מסביר שם, בהר מועד זה המקום שעם ישראל מתוועד, ואשב בהר מועד בירקתי צפון, ולמה זה רומז? לירך המזבח צפונה. אז עוד פעם אנחנו רואים שממש ירושלים גם נקראת ירקתי צפון. עכשיו השאלה היא, למה זה בצד המזבח? למה זה הר ציון שהוא לצד, מחוץ לירושלים. מה העניין פה בזה שזה מצד, מחוץ? זה לכאורה המזבח, זה המקום, שם מקריבים את הקורבן. אז למה אתה צריך לשחוט בצפון, ואז להקריב על המזבח שנמצא לכאורה בדרום? יש דיונים בגמרא, אם הוא בכלל לא בצפון, חלקו, לא משנה, לא ניכנס כעת, אבל בכל אופן לענייננו, צריך להבין מה העניין בירך המזבח צפון על לפני השם. הפסוק בתהילים קכ"ח, תראו במקור ב', אומר כך, אשתך, זה כמו להגיד אשתך, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. הנה עוד פעם הביטוי של ירקתי צפון, על ירך המזבח צפונה, בטח יש כאלה מרימים גבה, מה יש לו ליהודי הזה? עכשיו חבר לנו את ירקתי ביתך, זה לא אני, בואו תראו, מקורות מפורשים, בואו תראו, תהילים קכ"ח, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אומר המדרש תנחומה וישלח וב, אמר רבי פנחס הכהן בר חמה, בזמן שהיא האישה צנועה בתוך הבית, כשם שהמזבח מחפר, כך היא מחפרת על ביתה. אתם שומעים מה זה? אתם שומעים מה זה אישה בבית? עוד פעם, בזמן שהיא צנועה בתוך הבית, כשם שהמזבח מחפר, כך היא מחפרת על ביתה, שנאמר על ירך המזבח צפונה, על ירך המזבח. אז מה שנאמר אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך רומז לירך המזבח צפונה, כמו ששם זה מחפר, פה האישה מחפרת. ואם עשתה כן, כלומר אם היא הייתה צנועה, וכן אישה צנועה, וככה קרת בית בבית, כלומר דואגת לילדים, דואגת לבעל, היום אפשר לעשות עוד דברים, אבל כעיקרון המרכז שלה בבית שלה מחזיקה את כל הבית, תעמיד בנים נמשכים בשמן המשחה סביב. זהו שנאמר כשתילי זיתים בניך, כשתילי זיתים סביב לשולחניך, זה גם תוצאה, כאילו הם משוחים בשמן המשחה, יש עליהם אור על הילדים האלה. למה? בגלל האימא שלהם. בגלל שיש פה אישה צנועה בתוך הבית, שהיא מחפרת על ביתה. מישהו יגיד, תשמע, אבל זה לא נעים, אתה אומר בירקתי ביתך, מה היא ככה בצד של הבית? אומר המלבים, תראו כמה יפה, מקור בית שורה שלישית. אומר המלבים, תדמה כגפן הנטוע, שהגם שעומד בירקתי הבית, לכאורה היא צנועה, היא בבית, בירקתי הבית, יגביה הגפן הזה, הגפן, הגם שהוא בירקתי הבית, יגביה ענפה ודליותה ועד גג הבית, ושוחח משם על הבית בכלל, כן היא צנועה, שוכנת באוהל, ובכל זאת, שומרת ושוחחת על הבית בכללו. היום אנשים רגילים שהחשוב זה המפורסם, וזה שמופיע על הבמה, וזה שכולם מוחאים לו כפיים, זה לא יהודי הסיפור הזה, זה גוי לגמרי. היהודי באמת חשוב, זה לא הוא על הבמה, זה הגפן הזאת, שיכול להיות שהיא בכלל שתולה, אתה יודע, כדרכם של גפנים, ככה בצידי הבית, בירקתי הבית, אבל היא עולה מירקתי הבית, תדמיינו את זה בראש, את הגפן הזאת, מי שזכה לראות את המראה היפה הזה, הגפן ככה עולה על קיר הבית, עולה על הגג, שוחחת על כל הבית. אומר המלבים, היא שוחחת על כל הבית, אל תתבלבל. כשאתה רואה שהיא בבית, אתה תגיד, טוב, הוא פח עשומה, היא אומר לך, לא, ירקתי ביתך, היא כמו ירך המזבח צפון, היא מחפרת על הבית. אומר לך המלבים, היא משוחחת על הבית, כמו גפן פוריה שעולה ומשוחחת על כל הבית כולו. וכשככה אמרתי את הדברים ליד אשתי, תחיה, אז היא אומרת לי, רגע, אבל ירקתי זה לאו דווקא בצד הבית, ירקתי זה גם בסיס. איפה רואים? במנורה. תראו איתי יחד מקור בית בשמות כ"ה, ועשית מנורת זהב טהור, מקצה תעשה המנורה, ירחה וקנה. עכשיו, מה זה ירחה? אומר השבם, ירחה הוא הרגל הרחב של צד קרקע, הרגל של המנורה, הבסיס של המנורה, הרגל הרחב של צד קרקע שעומד עליו כל המנורה. זה יוצא מאוד יפה, אבל אנחנו צריכים להבין, אם זה ככה, אנחנו לא מבינים. אם ירחה, ירקתי ביתך, זה הבסיס של כל הבית, אז מצד שני, למה צריך רש"י להדגיש לי כשהוא מדבר על ירך המזבח צפונה, מצד המזבח? ולמה אבן עזרא צריך להגיד מחוץ למזבח? מה העניין פה בצד? למה שלא תגיד ירך המזבח, הבסיס של המזבח? למה ירך זה בצד המזבח? לכאורה, במנורה, הירך זה הבסיס של הכל. עכשיו, המלבים אומר לנו בהקשר של האישה, אומר, תשמע, זה כמו גפן, היא נטועה בצניעות כזה בירקתי הבית, אבל היא עולה ושוחחת על כל הבית, כן? אבל יש פה איזשהו עומק שצריך להבין אותו. הרי ירח זה גם בסיס, כמו שאנחנו רואים במנורת הזהב, כמו שאומר רשב"ם, הרגל הרחב של צד קרקע שעומד עליו כל המנורה. אז זה הבסיס. אז למה צריך להיות מובן של ירח, של צד? לא מובן. אני אנסה להבין בהמשך. עומד הגמרא בסבכים סמך ב' עמוד ב', ופה הלשון של ירח הרי נשמעת כמו רגל. רגל של מי? כלומר, נכון, ירח אפשר להגיד זה צד, משל, אבל בכל זאת, אתה אומר לי ירח המזבח. מה זה, זה רגליים פה? אתה מתחיל, תכף דבר איתי על שוק. מה ירח? מה ירח? מה עושה פה רגל? עומד הגמרא בסבכים סמך ב' עמוד ב', אמר אבונה, אמר קרא, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה, שיהיה ירח בצפון ופניו בדרום. מה זה? מסביר רש"י, ירח רגליים ופניו בדרום, כאדם השוכב ארצה, ורגליו לצפון, נמצא ראשו ופניו לדרום. אומר לנו רש"י, תשמע, העזרה מסודרת, בנויה, כאילו כמו אדם ששוכב שם בעזרה, כשרגליו לצפון, וראשו לדרום. מאוד מאוד מעניין. אבל לפי זה, הרגליים בצפון? הרי אתה אומר לי איזה הוא מקומן של זבחים? קודשי קדשים, שחיטתן בצפון. אז לכאורה, אם קודשי קדשים, שחיטתן בצפון, הייתי מצפה שהראש יהיה בצפון, והרגליים בדרום. אבל לפי המשל הזה, זה לא ככה. הראש בדרום והרגליים בצפון. למה הרגליים בצפון? עכשיו, אנחנו גם צריכים להבין, כמו שאמרנו, אם אתה אומר לי הראש בדרום, אז למה אתה מקריב את הקודשי קודשים בצד? ירח מלשון צד, מחוץ אומר אבן עזרא, מצד אומר רש"י. בייחוד שיכולת להגיד, ירח המזבח, בסיס למזבח. אז לירח יש לשון של בסיס, של יסוד. עכשיו, האמת היא, שבאמת רגליים זה אדם עומד על רגליו. אז בסדר, אז ירח זה בצד, אבל הצד הזה עומדים עליו. מן מה שאמר המלבים על האישה, אולי כביכול לא מופיעה לפני כל העולם מצד צניעותה, אבל היא מדולה ומשוחחת על כל הבית כולו, כמו שהוא אומר. אז פה יש פה איזה מבנה שאנחנו צריכים להבין מה העומק שלו. עכשיו תראו, הפסוק הזה, ושחט אותו על ירח המזבח צפון על לפני השם, יש בו עמקות עצומה ואדירה. בואו נראה ביחד מקור ג'. אומר המדרש ויקרא רבה ב' אות י' א', בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, במעשה עקדה, התקין הקדוש ברוך הוא שני כבשים, אחד של שחרית ואחד של ערבית. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם התקין את התקנה של קורבן התמיד, שמוקרב בוקר וערב, שני כבשים, אחד בבוקר, אחד בערב. וכל כך למה? שבשעה שהיו ישראל מקריבים תמיד על גבי המזבח, שהיו מקריבים את קורבן התמיד בבית המקדש, וקוראים את המקרא הזה, צפונה לפני השם, הפסוק שלנו, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. מאוד מעניין, למה צפונה לפני השם מזכיר את עקדת יצחק? למה? מה העניין בזה? ותראו את הלשון, המדרש לא מסתפק בזה. אומר לשון מאוד ככה עוצמתית, אומר, מעידני עליי את השמיים ואת הארץ, בין גוי, שימו לב, בין גוי, בין ישראל, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין אמה. קוראים את המקרא הזה, צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. מה כל כך צפונה לפני השם? איך זה קשור לעקדת יצחק? ותראו את הלשון, כל מידני עלי שמיים וארץ, בין גוי בין ישראל, בין איש בין אישה, בין עבד בעמה, קוראים את המקרא הזה, צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. לא לחינם שמו את זה בקורבנות, בתפילה בבוקר, כי כדי להזכיר, אתה מזכיר צפונה לפני השם, זה גורם להזכרת עקדת יצחק. איך? למה? צריך להבין. דבר אחר, צפונה לפני השם, אומר המדרש, פירוש נוסף, כנגד מעשיהם של אברהם, יצחק ויעקב, שהם צפונים לפניו. כאילו הקדוש ברוך הוא שומר את מעשיהם של אברהם, יצחק ויעקב. ומניין שהלשון הזה הוא לשון צפונה, שנאמר בשיר השירים זין, חדשים גם ישנים, דודי, כלומר אהובי, צפנתי לך. מה זה? אברהם, יצחק ויעקב, ישנים. אמרם בן קהד וכל הקשרים שהיו במצרים, חדשים. שימו לב טוב. הבנו, נכון? אברהם, יצחק ויעקב, האבות, ישנים. אמרם בן קהד וכל הקשרים שהיו במצרים, חדשים. רגע, חבורתו של משה וחבורתו של יהושע וחבורתו של דוד ושל חזקיה יש שנים, חבורתו של עזרא ושל הלל ושל רבי יוחנן בן זכאי ושל רבי מאיר וחבריו חדשים. מה זה? רגע, לא הבנו. ישנים חדשים, ישנים חדשים? אני מכיר ישנים, והנה הגיעו החדשים. מה זה ישנים חדשים? ישנים חדשים, האבות ישנים, אמרם בן קיאת והקשרים במצרים חדשים, משה, יהושע, דוד, חזקיה, ישנים, עזרא, הלל, רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר חדשים. מה רוצה פה? מה זה הדבר הזה? צריך להבין מה הולך פה. טוב, עכשיו תראו איתי יחד, במקור ד' אומר הפסוק בשמות תתוו, פסוק מאוד חשוב לתקופתנו, שאנחנו מייחלים שהקדוש ברוך הוא יסיר מעם ישראל כל מחלה וכל דבר לא טוב. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. כולנו רוצים שיהיה רפואה כל חולי עמו ישראל. אז מה זה אם שמוע תשמע? הפסוק נפתח ויאמר אם שמוע תשמע. מה זה? עומד הגמרא בברכות מ' עמוד א', אם שמוע בישן תשמע בחדש. עוד פעם, אם שמוע תשמע, אם שמוע בישן תשמע בחדש. כלומר, אתה רוצה לשמוע חדש, אתה צריך קודם לשמוע בישן. ואם יפנה לבבך, אומרת הגמרא, שוב לא תשמע. אם לישן אתה לא שומע, יותר לא תשמע. כלומר, יש פה שמיעה של התחדשות של תורה, שזוכים לה דווקא מתוך התחברות לתורה הישנה במרכאות. מה זה הישנה? אפשר לומר של הדורות הקודמים. בואו נראה, זוהר ויחי, ריש מ"ג עמוד א', תראו במקור ד'. אומר הזוהר הקדוש, דודי צפנתי לך. כן? דודי צפנתי לך, שהפסוק הזה רמה אומר, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. מה זה? מי אומרת את זה? לכאורה כנסת ישראל, דודי, הקדוש ברוך הוא אהובי. אז היא אומרת לו, אהובי, צפנתי לך, שמרתי לך, צפנתי לך, מה? חדשים גם ישנים, מה הכוונה? אומר הזוהר, מהכה הוליפנה, מכאן אנחנו לומדים, כל מן דהשתדל באורייתא כדכא יאות, כל מי שמשתדל בתורה כראוי, וידע למחדי מילין, ידע לחדש דברים, ולחדותותי מילין כדכאיות, לחדש ככה דברי תורה כמו שצריך, עינון מילין, החידושי תורה שלו, סלקין עד קורסייה דמלכה. החידושי תורה עולים עד כיסא הכבוד, כיסא המלך. וכנסת ישראל פתחלון תרעין וגניזלון. הספינה הקדושה כביכול פותחת שערים וגונזת את הדברי תורה, שומרת אותם. ובשעתה דעל קודשו בריחו לשתה, שעה עם צדיקיה בגינתה דעדן, שעת שיש שעת רצון, והקדוש ברוך הוא בא ולשתעשע עם הצדיקים, להתחבר איתם, להתגלות בהם. הפיקת לא נקמה, כביכול השכינה הקדושה, פותחת את האוצרות שלה, ומוציאה את החידושים. הנה חידושי הרמב״ם, הנה החידושים של רש"י, הנה החידושים של רבי יוסף קארו, של הרמ"א, הנה חידושים של הגר"א, של הבעל שם טוב, הנה חידושים של מרן הרב קוק, מוציאה לו חידושים לקדוש ברוך הוא, וקודשא בריך הוא מסתכל והוא וחדה במטרוניתה, והוא שמח בכנסת ישראל על ידי החידושים האלה. לפי זה, זה יוצא מאוד מקסים. מה זה אומר? חדשים גם ישנים, מה הכוונה? יש דור שהם ישנים, לדוגמה, האבות הקדושים, ממשיך הדורות הבאים, מגיע הדור של עמרם, מגיע הדור של עמרם והקשרים במצרים, כן, האנשים הקשרים במצרים, אז הם מחדשים עכשיו התמודדות מול הסבלות מצרים. חידושי האמונה שהם מחדשים לעמידה מול העינויים שמצרים מענים את ישראל, הם מתחברים לישן, לאבות הקדושים, ומכוח כך הם מחדשים כוחות של אמונה והתמודדות עם הפרעונים. וזה בעצם חדשים גם ישנים. אחר כך עוד פעם, משה רבנו ואותו דבר דוד המלך יהושע ודוד וחזקיה, הם כביכול דור ש... מייסד, בונה, משה מביא תורה, יהושע ממשיך, נכנס לארץ, דוד מקים מלכות, כן, חזקיה מראה מה זה מלך צדיק שממשיך את דוד המלך, שהיה ראוי להיות משיח, ואחר כך כשבאים עזרא, אנשי כנסת הגדולה, הלל, רבי יוחנן בן זכאי, רבי מאיר, הם מחדשים, אבל ההתחדשות של התורה שבעל פה אצלם, היא בעצם מתחברת לתורת משה, לתורה שבעל פה, תורה שבכתב ושבעל פה שניתנה מסיני, מתחברת למלכות בית דוד, לחזקיהו המלך וכן הלאה. אז יש פה בעצם לפי זה בלשון צפנת, דודי צפנתי לך, יש פה כביכול איזה המשכיות. איזו המשכיות, שממשיכים פה המשכיות, על הסטון של הצפינה פה, זה כביכול מה שכל דור סופן, גונז עבור הדורות הבאים, שיוכלו בעצם לפתוח את האוצרות, ולקחת את החידושים, ולהביא כוחות ואורות ותורה ועוצמות ואור השם, כדי להתמודד עם הבעיות של הדור, עם ההתקדמות במהלך ההיסטוריה היהודית שהיא כולה התגלות אור השם. וזה, לפי זה, צפונה לפני השם כנגד, אומר המדרש, כנגד מעשיהם של אברהם, יצחק ויעקב, שהם צפולים מפניו. אז זה בדיוק זה, המשכיות של הדורות. עכשיו זה יוצא כל כך מתוק, שנכנסים לנושא של האפיקומן. כי אתם יודעים, האפיקומן נקרא צפון. נקרא צפון. אבל אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד במקור ה', בעולת ראיה חלק ב', עמוד רשת עין ה'. חכם, מה הוא אומר? יש לנו ארבעה בנים. אחד הבנים הוא החכם. מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים? מה הוא שואל? הוא שואל לכאורה, מה זה כל ההלכות האלה? כל כך הרבה דקדוקים, הלכות, ככה, מה העניין בזה? אף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח, אפיקומן. מה הקשר? הלכות הפסח זה איך מקריבים פסח, כל ההלכות פרטים של הפסח. ואז הוא אומר לו, אין מפתירין אחר הפסח, אפיקומן. מה הכוונה? אחרי שאוכלים את הפסח, לא מוציאים אפיקומן, לא מוציאים מנה אחרונה, אלא נשארים עם הטעם של הפסח כל הלילה. מה התשובה הקשורה על השאלה? מסביר מרן הרב קוק. החכם שואל על צורך הדינים הפרטיים והדקדוקים שבמצוות. מה צריך כל כך הרבה פרטי הלכה? אמנם באמת כל ההסתעפות וההתרחבות של המצווה פועלת היא התכלית והכוונה כמו עצם המצווה. ועל ידי זה שמתעמלים, עמלים, תלמידי חכמים בדקדוקי מצוותיה של תורה, חודר ומורגש טעם המצוות בפי האומה בכללה. כלומר, נגיד, יש לך את הפסח, אתה אוכל כזית, פסח סיימת. הרחבת המצווה היא על ידי כל ההכנות כמובן, והיא גם על ידי כל ההלכות, כל הפרטים, כל הדקדוקים. יש בהלכות טעם של המצווה עצמה. כשאתה לומד הלכות פסח, יש לך בפה טעם של פסח. זה מרחיב את הרושם של המצווה, את הטעם של המצווה. אומר הרב, כן, מה? כלומר, כי הלכות הפסח, אז אומרים לחכם, אתה שואל מה העדות והחוקים המשפטיים, מה צריך כל כך הרבה פרטים? תקשיב, כמו שיש הלכות פסח, ולמה צריך כל כך הרבה פרטים ודקדוקים? כדי להרחיב את המצווה, כדי שישאר טעם מן המצווה. כן, מה שאין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, למה? למה לא מביאים להם מנה אחרונה, כל מיני מתיקה או אני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה? כדי שישאר טעם פסח בפיו. אז גם זה פועל הוא לקבוע את כל הרושם והטעם של המצווה. שימו לב, אתם יודעים את כל המשחק עם האפיקומן, ומי אחראי על כל האפיקומן? מי צריך להביא את האפיקומן בליל הסדר? הילדים. הילדים מביאים את האפיקומן. חברים, לא לזלזל בזה, לעשות את זה ככה, להיכנס לראש של הילדים, לדבר איתם על זה, ככה. ואם זה אפיקומן, יש כאלה כביכול מנהלים איתם ככה באהבה גדולה, מסע ומתן על איזה מתנה הוא רוצה וכו'. מה אנחנו עושים באותו רגע? תקשיבו טוב טוב. איך קוראים לאפיקומן? צפון. אתם יודעים למה? אנחנו עכשיו צופנים, מכניסים את הקוד הצפון של האמונה הישראלית בליבם של ילדינו. כל החיים שלהם, גם כשהם יהיו סבים וסבתות, גם כשהם ינחילו לנכדים ולנינים שלהם את האפיקומן, הם יזכרו את מה שצפון בליבם, מהליל סדר הזה שאתה עכשיו צופן בתוכם את האמונה הישראלית. זה בעצם הלשון של חדשים גם ישנים. דודי, אהובי, צפנתי לך, שמרתי לך, צפון לך. תראה איזה חידושים הוא חידש, והוא חידש, והוא חידש. כל יהודי צפון בו אורות, צפונה בו תורה. בליל הסדר אנחנו צופנים בליבם של הילדים את הצופן הישראלי, את צופן האמונה, הם העיקר של ליל הסדר. והגדת לבינך, הגדה, לשון המשכה, הזרמה, צריך להזרים לדורות הבאים. הצפון דווקא אפיקומן, למה אפיקומן? כי אפיקומן זכר לפסח, אתה בעצם אוכל את האפיקומן, אתה צריך להישאר עם הטעם שלו. מה זה להשאיר טעם? להשאיר טעם זה שישאר רושם של המצווה איתך הלאה, ככל שאפשר. כן? אז זה מה שאתה עכשיו עושה לילדיך. אתה מסיר להם את הטעם של יציאת מצרים, של קבלת התורה, של שמירת המצוות, של החגים, של המועדים, של השמחה בתורה, של השמחה להיות ישראלי מאמין, מחובר להשם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, את הכל אתה צופן עכשיו בליל הסדר. ולכן זה צפון, הצפון. עכשיו, אנחנו מתבוננים. אז הבנו את חדשים, גם בשנים דודית צפנתי לך, הבנו את שמוע בישן, תשמע בחדש, כי בעצם כשאתה חי מה שצפנו בך, ואתה מתחבר אל מה שצפנו בך, אתה יכול לחדש ולהנחיל גם הלאה, ובעצם מעניין שהדבר הזה מתחבר ל... כי אני השם רופאיך, כלומר, אם, כשרוצים רפואה, שהקדוש ברוך הוא ירפא את כולנו, את כל חולי עמו ישראל, כל מזדקו גופה עמו ישראל, יסיר כל מחלה מעמו ישראל, צריכים להיות בהתחלה קודם כל, ויאמר, אם שמוע, תשמע, אם שמע בישן, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. החיבור הזה למה שצפון בנו מהדורות, מאברהם, מיצחק, מיעקב, מאמרם וכל הקשרים שהיו במצרים, חבורת משה, חבורת יהושע, חבורת דוד וחזקיה, חבורת עזרא, הלל, רבי יוחנן בן זכאי, רבי מאיר, הרמב״ם ורש"י, בעלי התוספות, רבי יוסף קארו, הרמ"א, ככה תמשיכו, כל הדורות. כל מה שצפון בנו, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. עכשיו, שאנחנו הולכים, אבל, לבשחת אותו על ירך המזבח, צפונה לפני השם. אפשר להגיד, תראה, זה צפון שמור השם. איך מתחבר? אנחנו עדיין לא כל כך מסתדרים. אז יש באמת ביטוי בנביא שמכנה את בית המקדש צפון. אבל זה, עדיין לא מבינים, צפונה לפני השם. ואיך זה מזכיר את עקדת יצחק? למה זה מזכיר את עקדת יצחק? מעיד אני עליי שמיים וארץ, בן גוי, בן ישראל, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן אמה, קוראים את המקרא הזה צפון לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. ואיך זה מתחבר לעניין של מה שלמדנו אחר כך, חדשים ומשנים דודית, צפנתי לך לצופן הישראלי שאנחנו צופנים בלב ילדינו, ובעצם ממשיכים גם אנחנו מהישן אל החדש, צריך להמשיך ולהבין. אז אומר לנו מרן הרב קוק, בעקדה, אמרו לנו עקדה, לא, אמרו צפונה לפני השם, בעקדה, בואו נראה, מקור וב, עולת ראיה, סידורו של מרן הרב קוק, חלק א', עמוד צדי וב, וישוב אברהם אל נעריו, אחרי כל העקדה, כל הדברים הנפלאים שאברהם חווה שמה, שמי שמיים, נפתחים לו השמיים, וישוב אברהם אל נעריו, עכשיו אני מזכיר לכם, שכשהוא הלך לעקדה, הוא שאל אותם, כפי שחזל מתארים, אתם רואים ענן קשור על ההר? אמרו לו, לא רואים כלום. אמר להם, שבו פה עם החמור. אתם לא, אתם חוברים יותר מדי לחומריות, לא יכולים רוחניות. יצחק רואה, הוא יבוא איתי, אתם בחומריות. וישוב אברהם אל נעריו, כשהוא מסיים, הוא חוזר אליהם. מה זה מסמל? מה זה אומר? אומר מרן הרב קוק, מקור וב, אחרי כל ההתרוממות הנשגבה, אשר עברה על נפשו. לא פעל עליו שום דבר להיפרד מאותה המידה הגדולה של השפעה על העולם. אברהם אבינו, אחרי כל ההשגות, הוא מבין שההשגות לא מקבלים בשביל, סליחו לי הביטוי, בשביל איזה הנאה, כן? היה לו השגות, וואו, איזה יופי, זכה למראות. לא, זה לא בשביל זה, אתה מקבל את המראות כדי לחזור אל העולם, כדי לשוב אל העולם, אומר הרב. ולא, עוד פעם, אחרי כל ההתרוממות הנשגבה, אשר עברה על נפשו, של אברהם אבינו בעקדה, לא פעל עליו שום דבר להיפרד מאותה המידה הגדולה של השפעה על העולם. הוא שב אל נעריו על פי מצבם, להעלותם ולשכללם, עם כל החומריות שהם נמצאים בה. הוא שב אליהם להעלות אותם. ואז וישב אברהם בבאר שבע, אומר הרב, עכשיו תקשיבו טוב, ובתוך המכסה של הפעולה הכללית המתפסטת בגילויה. כלומר, יש את הפעולה הכללית, שבאופן גלוי, אברהם ממשיך להשפיע על כל העולם, וישוב אברהם אל נעריו. אב המון גויים, משפיע על כל העולם, אבל שימו לב, בתוך המכסה, זה מכסה של הפעולה הכללית האוניברסלית המתפסטת בגילויה, שם גנז את הגרעין של האורה, שהייתה בתוכה צפונה. צפונה! יש גרעין אורה צפון. נכון שכשהוא היה בעקדה זכה להתרוממות אדירה, ובכל זאת שב אל נעריו, שב להשפיע לפי מקומם, לפי מצבם, איפה שהם נמצאים, להעלותם ולשכללם. הכל נכון. רגע, ומה עם כל האורות? מכוחם הוא יוצא להשפיע. נכון. ומה עם כל האורות? בגדלות שלהם. אז אומר הרב, בתוך המכסה של הפעולה הכללית, המתפשטת בגילויה, שם גנז את הגרעין של האורה שהייתה בתוכה צפונה, שהסתגל הזה יצחק בהתעלותו המיוחדת. יצחק זכה, נקרא עולה תמימה, בהתעלותו המיוחדת הסתגל לנקודה הצפונה הזאת, עד אשר נמסרה לעדת יעקב בברכת עולמים. סופו של דבר, האור הצפון שהתגלה ונגנז בתוך אברהם יצחק, ואחר כך מתוך יצחק ליעקב, הנקודת האור הצפון הישראלי, היא התקבלה בעקדה. והנקודה הצפונה הזאת נמסרה לעדת יעקב, לכל עם ישראל, בברכת עולמים. ושימו לב, מצטט הרב בסיום דבריו את המדרש שלנו, קורין את המקרא הזה צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. אז עכשיו זה יוצא נפלא. כלומר, מה שהמדרש אומר, מעיד אני עליי, כל מי שמזכיר צפונה לפני השם, זה לא סתם מזכיר צפונה לפני השם. צפונה לפני השם, זוהי הנקודה הצפונה הישראלית, האור הגנוז בליבות ישראל, זה צפונה לפני השם. עכשיו תגידו לי, אם זה ככה, בואו נחזור רגע להתחלה. הרי רש"י אמר לנו על ירך המזבח לצד המזבח. אבן עזרא אמר על ירך המזבח מחוץ, נכון? אז אמרנו, רגע, סליחה, וגם כשמגיעים לישתך כגופן פוריה, בירכתי ביתך, כאילו בצד, נכון? שאחר כך ראינו שאפשר להסביר בסיס, ולהפך, אם זה בסיס אז למה זה בצד? עכשיו אולי אנחנו זוכים פה למשהו מאוד עמוק, שימו לב, יש נקודת אור צפונה, ודווקא בגלל שהעולם עוד לא מסוגל להכיל את האור הגדול הזה, האורה הזאת מאירה מהצד, מבחוץ אל המזבח. מי שנכנס רואה את המזבח, זה ההתפשטות של וישו אברהם אל נעריו, הירידה למלכות, הירידה להשפעה הארצית. אבל האורות הגדולים נמצאים איפה? האורות הגדולים נמצאים בצד, לא כי הם צדדיים. אשתך בירכתי ביתך, לא כי היא צדדית, אלא כי היא מרכזית, היא האורות הגדולים. ולכן האורות האדירים הם לא אלה שעומדים על המזבח, על הבמה, על הפרסום, ממש לא. אלא האורות הסגוליים, השכינתיים, הצפונים, האורה הצפונה בישראל, צפונה לפני השם, שמזכיר את העקדה שבה וישו אברהם אל נעריו, זה כביכול בחינת מזבח, בחינת מלכות, אבל בסופו של דבר שאברהם בברשה וכו', אבל בסופו של דבר, האורות הגדולים נצפנו בליבו של יצחק, הועברו ליעקב, והועברו לכל עם ישראל. והאורה הצפונה הזאת, זה אשתך, שהיא משל השכינה הקדושה. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, אבל אומר לך המלבים, זה ירכתי ביתך זה, זה עולה וסוחך על כל הבית כולו. ולכן זה נכון, כמו שראינו במנורה, שירכה וקנה, ירכה זה הבסיס, היא באמת הבסיס שעליה עומדת כל המנורה כולה, כל הבית כולו, אבל דווקא משום כך היא עומדת בצד. למה בצד? למה לא בהופעה בחוץ? וזה, משום שיש פה אור צפון, יש פה מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, ולכן ירך המזבח צפונה לפני השם. ירך המזבח זה בצד המזבח, זה בצד צפון, זה צפון. על המזבח זה האורות הגלויים, אבל בצפון זה האורות הנסתרים, הצפונים. ולכן אנחנו בעצם, אומר לנו אבן עזרא, עליך המזבח מחוץ, מחוץ. וכן על ירושלים, ירכתי צפון, ירכתי צפון. כלומר, בסופו של דבר יש פה אורה צפונה שהיא צריכה להתגלות, אבל כדי שהיא תתגלה, היא דווקא עומדת בצד ומאירה, ומאירה. עכשיו, זה יוצא מאוד יפה, שגם כשאנחנו עושים את האפיקומן, צפון ברך הלל נרצה. צפון, מה זה הצפון הזה? הצפון זה האור הצפון בתוך נשמות ישראל, שנצפן בתוך כולנו מכוח העקדה. ובעצם האור הצפון הזה, הוא נמצא באפיקומן. ולכן מי מביא את האור הצפון? הילדים. הם מביאים את האור הצפון. ויש לנו באתר שלנו רוח ירושלמית שיעור שלם, עיני ילד הוא נקרא, לפסח, מועדי ישראל, פסח, חוברת שנקראת עיני ילד, ושם מוסבר, מה שמרן הרב קוק מסביר, שבעצם האור הצפון, האור הגדול של האמונה, נמצא דווקא בילדים, בתוהר שלהם, בנשמות הקדושות שלהם, דווקא בהם נמצא האור הצפון. אז קודם דיברנו על לצפון בהם כדי למסור לדורות הבאים. עכשיו אנחנו מדברים על האור שצפון בתוכם, שאולי מתגלה בתוכם לפעמים יותר מאיתנו, דווקא בגלל הילדותיות שלהם. אבל שימו לב, הדברים ממשיכים ועולים למקומות עוד ועוד קדושים. אומר לנו מרן הרב קוק במקור זין, עולת ראיה, חלק ב', עמוד רש צדיק, על ספון. במהלך ההגדה של מרן הרב קוק, יש את הסדר של הפסח, ככה עם ההגדה, וכשהוא מגיע לאפיקומן, הוא מדבר על ספון, ואומר לנו, מה סוד שיש בצפון? אומר הרב, שאף על פי שהשכל, הוא לכאורה עומד במעלה עליונה מהרגש. אדם לא יכול לנהל את עצמו, זה מרגיש לי, זה לא מרגיש לי. למי מרגיש לקום בבוקר לתפילה? יחידי יחידים, רוב האנשים בבוקר, עד שהנשמה נכנסת, הרי התפילה נועדה להכניס את הנשמה. אז כשאתה מתעורר, הנשמה עוד מרחפת עליך מסביב, היא לא בפנים. זה עבודה קשה, לקום כל בוקר, להתפלל. אז בעצם צריך להשליט את השכל על הרגש. מוח שליט על הלב. שאף על פי שהשכל הוא לכאורה עומד במעלה עליונה מהרגש. אך זה הוא אומר הרב רק כל זמן שאין הרגש מתעלה למרום עוזו על פי כוח השכל עצמו. אבל כשהשכל הגביע את מעלת הנפש למדרגה הגונה, אז הרגש מתעלה, נעצור לרגע. אומר הרב, תראה, השכל עצמו, למה אתה משליט את השכל? כי הרגש עלול להגיע למקומות לא מוצלחים. כי הוא זורם כושר הבחנה בעולמנו, דווקא מצד קטנותו של העולם וקטנותו של השכל. השכל הוא תוכנת התרגום עבור ההרגשה הנשמתית. בא השכל ומדריך את הנשמה איך ללכת בתוך כל נבחי החיים כדי להגיע להתעלותה, להתגלותה, לאורה הגדול. ואז אומר הרב, אבל כשהשכל הגביע את מעלת הנפש למדרגה הגונה, אדם זכה כבר שהוא במדרגות של השגה רוחנית, אז הרגש מתעלה כל כך עד הדברים היותר נשגבים, אז באדם כבר מגיע למקום שיש לו השגות שמימיות. אין כוח בשום שכל המתעצם בדברים, כלומר בדיבורים וצירופי מאמרים, להכירם. יש דברים שהשכל לא יכול לתפוס. השכל הוא המשרת הראשי, הוא המוציא והמביא, הוא לומד תורה, הוא מדריך את הנשמה, הוא לוקח אותה אל הארמון, אבל כשמגיעים לפתח הארמון, להשגות הרוחניות, רוח קודשיות, נבואיות, רק הנשמה נכנסת, השכל לא יכול לתפוס שם כלום. ולכן הוא אומר, השכל הוביל אותה את כל הדרך, אבל בסופו של דבר, השכל הרי הוא מתעצם בדברים, דיבורים, צירופי מאמרים. הדיבור לא יכול לדבר דברים שהם בהשגה רוחנית נשמתית. הם יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש. רבותיי, הגענו למקום כל כך קדוש. אומר הרב, בכל אל הסדר, אתה הולך ועולה, הולך ועולה, הולך ועולה, הולך ועולה. כשאתה מגיע לאפיקומן, שמה אתה מתחבר לרגש הרוחני, לנשמה שלך. שמה צריכים להרגיש. באפיקומן צריכים להרגיש. זה לא מקום לדברנים גדולים, זה מקום לילדים ססים ושמחים, בשמחת חיים, מלאת אמונה טהורה, שהלוואי וכולנו נזכה לחזור אליה מתוך דעת. באור הגדול הזה אוכלים את האפיקומן. האפיקומן נאכל על הסבא, כמו הרגשה רוחנית שהיא על הסבא, כמו הרגשה רוחנית של מי שזוכה להגיע למקום של דבקות כל כך הילאית בהשם, שהשכל יושב בצד ומקשיב למה שהדמיון הקדוש מלמד אותו. עד כדי כך זה מגיע. זה האור הגדול של האפיקומן, של הצפון. אומר הרב, שימו לב, ברך, אומנם עם כל התעלות עומק הרגש, צריך, הרגש זה לא רגשות של שמח עצוב, אלא הרגש נשמתי, צריך האדם לדעת שדווקא מכל צידדי החיים יחד, ממידה יותר נמוכה, כשהיא רק נכונה וכשרה כמובן, כן? עד המידה יותר רוממה, מקיבוץ כולם יסודרו החיים הטובים, הכלליים והפרטיים, שעל ידי שכל הפרטים הם מגיעים למטרה הנשגבה, כל הפרטים אתה מגיע אותם, מחבר אותם, מכוונן אותם למטרה הנשגבה, של התגלות אור השם, המטרה בעצמה, אור השם עצמו, היא שבה ליתן כוח ועוז לפרטים, להרבות פעלים. עכשיו שימו לב, מה בעצם הרב אומר? הרב בעצם בצפון לוקח את הדגם של אברהם אבינו בעקדה. אומר הרב, נכון למדנו שאברהם זכה לאורות אדירים בעקדה. אבל וישב אברהם אל הערה, הוא לוקח את זה למציאות הארצית. הרי מה קורה מיד אחרי צפון, אורות, הרגשה, מה על השכל, הופעה רוחנית, ההתעלות של הסדר, הגעת לסי, אתה בצפון, מה קורה אחרי זה? ברכת המזון על האוכל. ברך. מה זה ברך? אל תשאר לי שם בצפון. זה לא מגדל שן פה לשבת באיזה השגות, ואני מסודר בחיים. ברך. תוריד את האורות למטה, לברכת המזון, לארץ, לאוכל, לארץ, לבניין ירושלים, לכל הטוב והמטיב, לכל האורות שצריך להאיר את העולם כולו, בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עמו ישראל. ספון, ברך. אפשר להוסיף, ואז הלל, שזה כוח הישראלי של תהילתי יספרו, נרצה, מתגלה רצון השם בתוך עם ישראל, בכללות ישראל. אבל בעצם הדבר היפה הוא, היה אפשר לעשות ספון, הגעת למדרגות, להשגות, יופי, הלל, עכשיו התהילה הישראלית ונרצה, אתה לרצון השם, הכניסו באמצע ברך. למה? וישב אברהם אל נעריו, קח את האור הצפון ותוריד אותו למטה עכשיו, תספיע אותו לכולם. וזה האפיקומן, וזה מתחבר כל כך יפה, גם אז דיברנו בהתחלה, של לצפון את הצופן הישראלי בליבותיהם של הילדים, של חדשים גם ישראלים, צפנתי לך, דודי צפנתי לך, אני צופנת, אנחנו צופנים בליבם של הילדים, וזה האפיקומן. בעצם צריך להתאמץ, הילדים יגיעו לאפיקומן, שיהיו ערים, שיהיו בזמן אכילת האפיקומן ערים. אז בעצם כל הטקס, המשנה ברורה אומר שלהפך על ידי מעשים, הרבה יותר מספרים יציאת מצרים על ידי מעשים מאשר סיפורים במילים. אז כשהם מגיעים לאפיקומן, ויש את כל החגיגה סביב האפיקומן, יש אורות שעוברים באופן סגולי, נצפנים בלבבות של הילדים האלה, שבעוד כך וכך שנים הם יהיו אבות וסבים וסבתות, ואחר כך סבא רבא וסבתא רבא. כלומר, אנחנו צריכים, יש פה קוד, יש פה איזה נחל זורם שעובר מהלבבות שלנו ללבבות של הילדים, מאיר אותם. אנחנו צופנים בליבם את האור הצפון. האור הצפון הזה מאיפה בא? מהעקדה. משם נצפן האור. אבל האור הצפון הזה בא רב ולמד אותנו, הוא אומר לנו, תשמע, זה אורות אדירים, זה אורות שמעל השכל. אבל שים לב, טוב, 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 טוב. כל הכבוד, הגעת לאפיקומן, הגעת לצפון, ברך! ברך! לא לוקחים אורות שנשאר בעננים, וישב אברהם אל נעריו, ברך! תוריד את זה למזון, תוריד את זה לירושלים, לארץ, לבניין המדינה, תוריד את זה למציאות הארצית. אבל איך אומרים? עוד לא נגמר. אז לפי זה, כשאנחנו נמצאים בצפונה לפני השם, אז למדנו בעצם שהאור הצפון האלוקי, השכינתי, הצפון בישראל, האור שמתעלה מעל השכל, הוא בצפון, וכביכול צפון ברך, לאן הברכה הולכת? למזבח. לצד המתגלה, כן? אבל יש לנו בעיה, כי לכאורה, הראש נמצא בדרום, הרגליים בצפון. זה היה צריך להיות הפוך. הראש היה צריך להיות בצפון, רגליים בדרום. וכאן יסוד עמוק מאוד שנמצא בתוך הפסקה הזאת, בעולת ראייה חלק בית עמוד ראש צדיק על צפון, אבל מה שנקרא, לא רציתי להאריך, אז לא הבאתי כאן את כל הפסקה. שימו לב, אומר הרב, אותו אור צפון, שלא יכול להתגלות בדיבורים של השכל, כי השכל קטן עליו. אותו אור צפון שלא יכול להתגלות בדיבורים, הוא יכול להתגלות במעשים. דווקא בחיים המעשיים היותר נמוכים לכאורה מדיבורי שכל, שם הוא כן יכול להתגלות. וזה יוצא כל כך יפה. הרגליים, הברך, כביכול דווקא רגליים, נמצאים בצפון והראש בדרום. תשאיר את הראש בדרום, תשאיר את הראש בניגלה. אתה הולך לצפון, זה הולך מצפון אל המעשים. מהאור הפנימי אל הילדים. מהאור הפנימי אל הפעלים. אל הרגליים, אל הביצוע. כי יש דברים שהם כל כך נתפסים רק בהרגשה ובכלל לא בשכל, שמילים לא יכולים לבטא אותם. מה צריך לעשות עם ההרגשות האלה? מה עשים? צפון, ברך. ברך לא רק במובן של דיבור, אלא במובן של הורדת הדברים אל המציאות המעשית הארצית. עכשיו שימו להם. אומר לנו מרן הרב, דברים מתוקים מדבש, בעולת ראייה, על העקדה, תראו איתי ביחד במקור ח', עולת ראייה א' צדיביו. אומר לנו הרב, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. לכאורה דבר והיפוכו. אתה אומר, וירש זרעך את שער אויביו. זאת פסקה ימנית. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, פסקה שמאלנית, לא? הנה, ביקורת המקרא, איך אומרים האינפנטילים של ביקורת המקרא, אולי פה יש להם מה להגיד. לכאורה, פסוק אחד הוא מלחמתי, כלומר, עם ישראל מול שר האומות זה יחסים של אויבים, ובפסקה השנייה, התברכו בזרחה כל גוי הארץ, זה יחסים של אוהבים, אז זה ממש משפט אחרי משפט. איך זה הולך ביחד? אז אומר הרב, ושימו לב כמה שזה מיוחד. הופעת ישראל בעולם בראשונה בצידו הגלוי, בתור עם בין העמים. בהתחלה עם ישראל מופיע, כאילו הנה עוד עם מופיע. עם מוקף משונאים, החפצים לבלעו, והוא מתגבר ומנצח אותם. זאת היא תכונת הברכה הגלויה בישראל. אומר הרב, תרשו לי ככה לחבר את זה, ויעש טוב אברהם אל נערב, כשאתה מדבר איתי על לכאורה ככה שעם ישראל, הנה גם הוא עם, בין העמים, יש לו מדינה, הנה גם אנחנו יש מדינות כאלה כאלה, גם אנחנו אחת מהמדינות, לא כזאת גדולה, אפילו קטנטונת, כן, אנחנו עם ככל העמים, ככל העמים. זה גורם ליחסים של אויבים. למה? כי אומרים, תגיד, מה אתה שונא מאיתנו? מה אתה עושה עם עצמך העניין? כשרק החלק הנגלה של עם ישראל מתגלה, אז אומרים, מה, למה אתה בהר הבית ולא אני? למה אתה בארץ ישראל ולא אני? למה אתה עם נבחר ולא אני? כשהברכה רק הגלויה מתגלה, אז זה מציאות באמת של התמודדות וניצחונות על האויב. אבל כל זה רק מעבר והכנה, אומר מרן הרב, הכנה לעתיד הגדול. אשר אור השם הגנוז יתגלה על ישראל. חברים, הגאולה תבוא כשהצפון יהיה במצב של ברך, אז הלל נרצה. כשהאור הצפון יתגלה ויופיע, אז הלל נרצה. עמזו יצרתי לי תהילתי יספר, ומהללי שם השם בעולם ירצו, יופיעו בעולם באהבה גדולה, ויתברכו, ויתברכו בזרחה כל גויי הארץ. מה ההבדל? מה עושה את ההבדל בין תקופה שהכל מלחמות לתקופה שפתאום כל העולם רוצה איתנו קשרים ויחסים? האור הצפון ההולך ומתגלה. אורם של ישראל, נשמתם של ישראל. האור הצפון של האפיקומן, של הצפון, של ההרגש, של האור הרוחני הזה, של צפונה לפני השם. ואומר לנו הרב, בכל העמים, אז כשנגיע לשלב הזה, אנחנו כבר מתחילים, נכנסנו לשלב הזה, בכל העמים יכירו. כי לא עם פשוט בין עמי העולם הוא ישראל. אנחנו לא עם ככל העמים, אלא הופעת דבר השם באנושיות ובכל ההוויה. אנחנו התגלות, הופעה של דבר השם בתוך כל האנושות, בתוך כל היקום, בעבור כל האנושות, בעבור כל ההוויה, למען כל העולם. זה מה שאנחנו, אנחנו לא עם רגיל. היום העולם מתחיל לקלוט את זה. אנשים חושבים, בטח, בגלל ההייטק. חבר'ה, אנחנו למדנו תורה, אנחנו לא אנשים שטחיים. משהו מתרחש כאן. עכשיו, הצחוק הוא שאומות העולם מבינים שזה לא סתם פתאום פה החבר'ה כולם נהיו מהנדסים מוכשרים. העולם מבין שיש פה איזה נביאה שמתפרצת. רק הישראלים, כרגיל, צריכים הסברים. כן? אבל פה אומר לנו הרב, יתברר ברגע שהאור הצפון שנצפן בעקדה, צפונה לפני השם, יתחיל להתגלות אור השכינה הצפונה, יתגלה בתוך ישראל, כל העמים יכירו כי לא עם פשוט בין עמי העולם הוא ישראל, אלא הופעת דבר השם באנושיות ובכל ההוויה. ואז בהתגלותה של הערכה הפנימית של כנסת ישראל ההולכת ונמשכת מתוך האור הפנימי הצפון שנגמר בישולו וערכו המשוכלל בניסיון המקודש הנשגב הזה. כלומר, הערך של האור הפנימי הצפון זה כבר התבשל אצל אברהם ויצחק בעקדה, נמסר ליעקב ומהם לכל עם ישראל. אבל בעצם זה הולך ומתגלה, הערך הפנימי של ישראל הולך ומתגלה במהלך ההיסטוריה. סבא הרב ואומר, שימו לב טוב טוב, לעומת שני ערכים אלה, החיצון והפנימי, המזבח שבדרום עם הכבש והצפון, איפה ששוחטים את הקודשי קודשים. אז לעומת שני ערכים אלה, ועכשיו כבר אין לנו שאלה, למה ירח המזבח זה לצד המזבח, חוץ למזבח? כי יש פה פנימי וחיצון. צפונה זה הצפון הפנימי, מזבח זה החיצון. אז לעומת שני ערכים אלה, החיצון והפנימי, יבואו בזמנים שונים בתחילה, כלומר יבואו בזמנים שונים מה? שני הערכים האלה. בתחילה התוכן הגלוי, וירס דרכה את שער אויביו, תשח. כיבוש המדינה, ארץ ישראל, חלק שבידינו מארץ ישראל, מלחמת ששת הימים, כיבוש הר הבית בירושלים, וככה הלאה הולכים וממשיכים. אבל באחרונה הצורה הפנימית תתגבר. ושם אנחנו נמצאים היום. זה שעם ישראל היום בורח מעצמו, מנסה לברוח מהאורות הנשמתיים האלוהים שתוקפים אותו מפנימיותו. כשהוא עומד מול המראה, ומנסה לספר לעצמו שלא מעניין אותו תורה ומצוות, הוא מרגיש אורות שמזנקים מתוך העיניים שלו. זה הדור הזה. מנסים להתכחש לזה. באחרונה הצורה הפנימית תתגבר, ותצא ממחבואה לאור עולם לעיני כל גויים. והתברר לכל שאי אפשר שימצאו אויבים לגוי, לעם, שהוא נושא בתוכו ברכה לכל עמי התבל. ואז התברכו בזרחה כל גוי הארץ. מה פירוש להיות אויב איתנו? מה? אין, אתה רוצה להיות אויב איתנו? בבקשה, כל ההמצאות הישראליות תוציא, אין לך לא מחשבים, מכשירי רפואה, תרופות, מה לא? עם ישראל זוכה היום לאור השכינה הצפונה שמתגלה בתוך ליבו, צפונה לפני השם. הצפון הולך ומתגלה בליבנו. וזו הסיבה שאנחנו נמצאים על עידן של שלום, נכון? אבל לא שלום של עזיבת חלקי ארץ מולדת, ארץ השם. אבל זה בדיוק הפוך. כל השלום המיוחל וכל הנכונות של העולם היום להכיר בריבונותנו על כל חלקי ארץ ישראל, נובעת להפך. הנכונות הזאת באה מזה שהם רואים את האור הישראלי מתחיל להתפשט, להעיר את העולם. ואם זה כזה עם שכל כך מאיר את העולם, מי יכול להיות אויב שלו? למה להיות אויב שלו? כל האור הזה נמצא בצפון, צפון ברך, הברכה הישראלית שתתגלה, ואז הלל, התהילה הישראלית, תהיה נרצית בכל העולם כולו, תהיה נרצית לפניו יתברך, והקדוש ברוך הוא ירחם ויגאל את כל עמו ישראל. חזקו וימצאו.